slave, so it was Oshashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוהי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום ראשון, חבבית בתיבת תשפ"א, מסכת ברכות, דף תזין, שבועיים ימים מתחילת מסכת ברכות במחזור החדש של לימוד הש"ס, הדף היומי מיסודו של המהר"ם שפירא זצ"ל מלובלין, וכאן ברדיו קול חי, במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, עומדים אנו ללמוד כבר בסייעתא דשמיא את דף ט"ז במסכת ברכות. השתבח שמו הגדול לעד. בואו והצטרפו, בואו ותצרפו עוד ועוד יהודים בעזרת השם למעגל הלומדים, ונלמד כאיש אחד בלב אחד. אורך ימים בימינה, בשמאלה, עושר וכבוד. אתם מאזינים לרדיו קול חי, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM. ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. תחילתו של שבוע טוב וחדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל, לששון ולשמחה, עם שמחת המצווה ושמחת התורה, שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר, פרק השינון, הסיכום והחזרה אותו אשר למדנו בתלמוד תורתנו, ודפינו היומי, בערב שבת קודש פרשת שמות. אז למדנו את דפים י' ותדוו, ובסיום השיעור, שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות פעם נוספת, והתשובות בפעם הראשונה. שאלה ראשונה הייתה, האם יכול להפסיק בשלום באמצע הלל, ומדוע? והתשובה, יכול, לומדים קל וחומר מקריאת שמה שהיא דאורייתא ומפסיקים. שאלה שנייה, מי ששרוי בתענית, האם יכול לטעום ומה טעימה זו? התשובה יכול לטעום והיינו שיתלום ואפלוט, ובזה אין לו ענאה מהטעימה הזו. שאלה שלישית, באיזה אופן יכול לומר שלום קודם התפילה ובאיזה אופן אינו יכול? והתשובה להשכים לפתח חברו אסור, אבל אם פגשו יכול לשאול בשלומו. שאלה רביעית, מדוע קדמה והיה עם שמוע לויומר בתשובה? והיה עם שמוע יש בה ללמוד ולעשות, ואילו ויומר יש בה רק לעשות. שאלה חמישית, מה סבר רב בעניין הקדמת קריאת שמע לתפילין ותשובה? שאין להקדים קריאת שמע, והמעשה שהיה שרב הקדים קריאת שמע מפני שהשליח התעכב מלהביא לו את התפילין. שאלה שישית, מה אמרו על מי שקורא קריאת שמע בלי תפילין ותשובה? כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. שאלה שביעית בדף תתוו, מה יעשה מי שאין לו מים לרחוץ ידיו קודם התפילה ותשובה ינקה באפר ובצרורות ובכל מידי דמנקי? שאלה שמינית, האם צריך לחזר אחר מים לקריאת שמע ומדוע, והאם צריך לחזור לאחוריו כשמחפש מים לתפילה והתשובה? לקריאת שמע אין לחזר שמה יעבור זמן קריאת שמע, ולתפילה לאחריו יש לחזר עד מיל. שאלה תשיעית, הקורא את שמע ולא ישמיע לאוזנו האם יצא ומדוע והתשובה, לתנקמה יצא לרבי יוסי לא יצא, מכיוון שהוא דורש את הפסוק אסקט ושמע אשמע לאוזנך ותנקמה דורשו בכל לשון שאתה שומע. שאלה אחרונה, מה הדין בקרה ולא דגדג באותיותיה ואיך נפסקה ההלכה? התשובה, רבי יוסי אומר יצא, רבי יהודה אומר לא יצא, והלכה כרבי יוסי. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בערב שבת קודש פרשת שמות בדפים י' ותתוו במסכת ברכות. וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראי עיקר בתורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע, חבבית בתיבת תשפ"א, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדפינו היומי על דף ט"ז במסכת ברכות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ט"ו עמוד ב', 19 שורות לפני סוף הדף בנקודותיים, ומן המילים קרא ולא דקדק באותיותיה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה לאל בדף ט"ו עמוד א', הקורא את שמע ולא ישמיע לאוזנו יצא. רבי יוסי אומר לא יצא, קרא את שמה ולא דקדק באותיותיה, אלא גמגם בהן, רבי יוסי אומר יצא, רבי יהודה אומר לא יצא. פוסקת הגמרא הלכה בשתי המחלוקות הללו, אמר רב תבי, אמר רבי יושיע, הלכה כדברי שניהם להקל. הלכה כרבי יהודה המקל בעניין שמיעת האוזן וסובר שאם לא ישמע לאוזנו יצא. והלכה כרבי יוסי המקל בעניין דקדוק האותיות וסובר שאם לא דקדק באותיותיה יצא. הביאה הגמרא מאמר נוסף מרבי תבי בשם רבי יושיע. ואמר רבי תבי, אמר רבי יושיע, ומאי דכתיב. מהו שנאמר בספר משלי פרק למד פסוקים תדווה ותדזיין שלוש, אינה לא תסבענה, שאול ועוצר רחם. בפירוש העניין שדברים אלו לעולם אינם מתמלאים, הקבר אינו שבע ממיתים, הרחם אינו שבע מבעילות, והארץ אינה שבעה מגשם, וכן האש אינה פוסקת מלשרוף. ולמרות שהדמיון בין שאול לרחם מפורש בפסוק, שאינם שבעים לעולם, שאלת הגמרא היא מדוע נקת הכתוב דווקא בסדר הזה. וכי מה העניין, שואלת הגמרא, שאול קבר אצל רחם? אלא בא כתוב לומר לך שהם דומים זה לזה, מה רחם מכניס זרע ומוציא אחר כך את הוולד, אף שאול מכניס האדם במיטתו ומוציא אותו לעתיד לבוא בתחיית המתים. ומוסיף רבי יושיע, ועל הדברים אלו קל וחומר, ומה רחם שמכניסים בו הזרע בחשאי בשקט ובהיחווה? מוציאים ממנו הוולד בקולי קולות של שמחה, שאול שמכניסים בו את המת בקולי קולות של בכי ומספד וכי אינו דין, שמוציאים ממנו בקולי קולות. והקולות הללו, אומר רשי במסכת סנהדרין, דף צדי ב', הם של תקיעת שופר שתהיה לעתיד לבוא, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. מסיים את הגמרא מכאן מפסוק זה תשובה לאומרים, אין לתחיית המתים מקור מן התורה, שהרי רמוזה בו תחיית המתים. ואף שפסוק זה אינו מן התורה אלא בכתובים, הגמרא מכנה את כל הפסוקים בשם תורה, אומר היד רמה. ושם במסכת סנהדרין מביאה הגמרא עוד מקורות רבים לתחיית המתים מן התורה. דורשת הגמרא את המילה וכתבתם שבקריאת שמע. תנא רבי הושעיה שנה רבי הושעיה ברייתא קמי דרבה, לפני רבה. נאמר בפרשת שמע וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. דהיינו שנכתוב במזוזה את הדברים שנאמרו בפרשה הזו וכן יש לכותבם בתפילין. דורשת הברייתא המילה וכתבתם משמעה שתהיה כתיבה תמה ושל אימה. יש ללמוד מכך שיהיה הכל בכתב, שצריך לכתוב בתפילין ובמזוזות את כל האמור בפרשה ואפילו צבאות, גם את הציוויים שבה כגון וכתבתם וקשרתם. והתיבה נדרשת כאילו כתוב וכתבתם בשתי תיבות. ואף שעניין פרשת קריאת שמע הוא קבלת עול מלכות שמיים ועול מצוות, והציוויים האמורים בפרשה אינם חלק מהם, מכל מקום יש לכותבם כדי שתהיה הפרשה כתובה בשלימות. כך אומר המאירי. אמר לי, אמר לו רבה לרבי הושעיה, דאמר לחמני, אם ישאלך אדם מי הוא זה שסובר שצריך לכתוב את הצוואות הכתובות שם, אמור לו זו שיטת רבי יהודה. דאמר רבי יהודה במסכת סוטה דף י"ז עמוד א' לגבי סוטה, השוטה ממים מרים, שבמגילה בה צריך הכהן לכתוב את פרשת סוטה כדי למוחקה בתוך המים, הדינו שתעלות הכללות שבפרשה דהיינו ייתן השם אותך להעלה ולשבועה, הרי הוא כותב, אבל צוואות את הציוויים שבפרשה כגון והשביע אותה הכהן אינו כותב. מדייק רבה, והתמוד הכתיב וכתב את העלות האלה. דווקא בסוטה סובר רבי יהודה שאינו כותב אף צוואות, כיוון שנאמר שם וכתב ולא הוכתבתם, אבל אחר כאן בתפילין ומזוזות הכתיב בהם הוכתבתם, משמע שיכתוב כתיבה תמה את כל האמור בפרשה, ועל כן אפילו צוואות נמי גם כן כותב, ונמצא שהברייתא מצריכה דרשה מיוחדת לחייב כתיבת צוואות, היא בשיטת רבי יהודה. מקשה הגמרא על דברי רבה, אתו תעמי דרבי יהודה, משום דכתיב ובכתב? וכי טעמו של רבי יהודה שבמגילת סוטה אינו כותב צוואות, זה בגלל שכתוב וכתב ולא הוכתבתם? הרי בגמרא שם מבואר דתעמי דרבי יהודה הוא, טעמו של רבי יהודה משום דכתיב וכתב את העלות האלה, משמע שדווקא עלות אין אכן כותבם, אבל צוואות לא, ציוויים לא כותב. ומבואר שאם לא מיעוט זה, מסברה היינו לומדים מהמילה וכתב שצריך לכתוב הכל. ואם כן פרשת תפילין ומזוזות שאין בה מיעוט ודאי כותבה כולה. ומדוע צריך לדרוש מהמילה וכתבתם שכותב צוואות? אלא ודאי, אין להעמיד את הברייתא כשיטת רבי יהודה. תרץ את הגמרא באמת הברייתא כשיטת רבי יהודה. ואף שהמילה וכתב לבדה משמעה שכותב הכל, מכל מקום יצטריך, צריך לגבי תפילין ומזוזות את המילה וכתבתם כדי לרבות כתיבת צוואות. שאם לא כן, סל כדאי תחמינה מן היועלה בדעתך לומר, שכיוון שכתוב בסוטה וגם בתפילין ומזוזות לשון כתיבה, נילף נלמד בתפילין ומזוזות זירה שווה, כתיבה כתיבה מהתם, נלמד משם גזירה שווה מסוטה, מה אתם בסוטה הדינו? עלות אין אכן כותבם, אבל צוואות לא, אינו כותבן. אף החנמי גם כאן בתפילין ומזוזות צוואות לא, לא יכתוב. על כן כתב רחמנה כתבה התורה וכתבתם, להשמיענו שאפילו צוואות כותב. דורשת הגמרא את המילה, ולימדתם שבקריאת שמע. תני שנה רב עובדיה ברייתא קמי דרבה לפני רבה, נאמר בפרשת ויהי עם שמוע, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם. דהיינו ציווי לקרוא פרשה זו בקריאת שמה משמע מתיבת ולימדתם, שיהיה לימודך תם, שלם כהלכתו, ולמדנו מכאן, שייתן רווח בין הדבקים, שיפריד בין שתי תיבות הדבוקות זו לזו, כגון תיבה המתחילה באותה אות שבה מסתיימת התיבה הקודמת לה, כי אם אינו מקפיד לתת רווח ביניהם, הוא הוגה את שתיהן כאות אחת, כפי שמפרט רבה להלן. אני רבה בתרי, ענה רבה אחרי רב עובדיה ופירש את שמועתו. הילו הן תיבות הדבוקות בקריאת שמה, כגון תיבות על לבבך, שאם אינו מפריד ביניהם נמצא כאומר, על לבבך מחסיר למד אחת, וכן על לבבכם, בכל לבבך, בכל לבבכם, איסב בשדך, ועבדתם מאירה, הכנף פתיל, אתכם מארץ. מבארת הגמרא מהשכרו של המדקדק באותיות קריאת שמה, אמר רבי חמא בר רבי חנינא, כל הקורא קריאת שמה ומדקדק באותיותיה מצננים לו את חום הגיהינום, שנאמר בספר תהילים פרק סמחת, בפרס שדי מלאכים בתשלג בצלמון. בפירוש הפסוק, זו התורה שפירש הקדוש ברוך הוא בהר סיני לפני תלמידי החכמים שנמשלו למלאכים, ובתורה הם נשלגים בארץ צלמון, עתידה להצילם כשלג בגיהינום, שהוא ארץ חושך וצלמוות. דורש רבי חמא אל תקרי בפרס מלשון פריסה ושתיחת הדבר, אלא בפרש מלשון מפורש. אל תקרי בצלמון שהוא חושך אלא בצלמוות, דהיינו הגיהינום. וכך יש לפרש את הפסוק, אם תפרש היטב שדאי, דהיינו שתבדיל כראוי בין התיבות של קבלת מלכות שמיים בקריאת שמה, תזכה שמלכים בה, דהיינו שהתורה שבה מלכים עם לוחות תשלג ותצנן לך את הגיהינום. מביאה הגמרא שמועה נוספת מרבי חמא בן רבי חנינא, ואמר רבי חמא ברבי חנינא, למה נסמכו בתורה אוהלים לנחלים ואיכן נסמכו? לכתיב בנבואת בלעם כשבירך את ישראל, ספר במדבר פרק כ"ד פסוק ו', כי נחלים ניטיו כגנות עלי נער, כאוהלים נטע השם, כארזים עלי מים. לומר לך, מה נחלים עלין את האדם מטומאה לטהרה, שהרי טובל במימיהם ניטר מטומאתו? הפועלים שהם בתי המדרשות שעוסקים בהם בתורה, מעלין את האדם מקו חובה לקו זכות. ובמעון הברכות ביער, שהתורה מזככת את לב האדם אף עם חטא, כמו שאמרו במדרש באיכר רבה, שהמאור שבא מחזירם למוטב, ועל כן בתי מדרשות מעלים את האדם לקו זכות. הוא מוסיף שבזכות התורה הוא חוזר בתשובה מהאהבה, והזדונות נעשים לו כזכויות, כמבואר במסכת יום הדף פיבה ועמוד ב'. והשפתי חכמים מוסיף, שהעוסק בתורה מנצח את יצרו, כמבואר במסכת סוכה דף נון ב', אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. הגמרא דורשת מהפסוק שכשם שנחלים מעלים את האדם אפילו מטומאה חמורה, כמו זב הצריך טבילה דווקא במים חיים ולא במקווה, כך לימוד התורה יכול לעלות מכף חובה לכף זכות, אפילו את מי שחטא ונטמע הרבה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, קורא למפרע לא יצא, קרא וטעה יחזור למקום שטעה. מבארת הגמרא מה הדין כשאינו יודע איכן טעה, או כשמסתפק אם טעה. מספרת הגמרא רבי עמי ורבי אסי, אבו קקטרין לי, גננה לרבי אלעזר. היו קושרים חופה לרבי אלעזר לעשיו אישה. אמר לו, הוא אמר להם, רבי אלעזר, עדי אחי ואחי, בן כך ובן כך, כלומר בזמן העובר, בעוד אתם קושרים, איזל ואשמע מילת דבי מדרשה. אלך ואשמע מהדברים הנאמרים בבית המדרש, ואיתי ואימה לכו. ואחר כך אבוא ואומר לכם. במסכת העירובין בדף נ"ד עמוד ב' מבואר שכך הייתה דרכו של רבי אלעזר. תמיד להניח עסקה ולרוץ לשמוע דבר הלכה. ובתלמוד הירושלמי הובא המעשה הזה, ושם מבואר שבזמן שעסקו בתיקון החופה, שמעו מרחוק את רבי יוחנן דורש. ואמרו ביניהם שרבי אלעזר שהוא זריז ילך לשמוע את דברה וישוב לאומרם לנו. הזל הלך רבי אלעזר אשכחי לתנה דקטני כמי דרבי יוחנן. מצא תנה ששנה לפני רבי יוחנן את הברייתא הבאה מופיעה בתוספתא. קרא קריאת שמע וטעה ואינו יודע להיכן טעה, אם הוא באמצע הפרק ויודע שבפרק זה טעה ודילג אבל אינו יודע היכן, יחזור לראש הפרק כדי שיאמר הכל כראוי ויצא מידי הספק. ואם הוא בין פרק לפרק שיודע שגמר פרשה וצריך להתחיל פרשה אחרת, אבל אינו יודע אם הגיע לוויה עם שמוע או לוויומר, יחזור לפרק ראשון, להפסק הראשון, ויתחיל מוויה עם שמוע. ואם יסתפק בין כתיבה לכתיבה, שהגיע לכתבתם ואינו יודע אם זהו כתבתם שבפרשה ראשונה או שנייה, יחזור לכתיבה ראשונה, לפסוק הראשון שבפרשת שמע, ומשם יאמר כסדר. והברייתא לא הזכירה את הפסוק וקשרתם, אף שגם הוא נאמר בשתי הפרשיות, כיוון שבפרשת שמע נאמר וקשרתם בקמץ, ובבעיה עם שמוע נאמר וקשרתם בסגול, וגם טעמי הפסוק שונים, ולא מסתבר שיתאה ביניהם, כך אומר המעדני יום טוב. אמר לרבי יוחנן, אמר לו רבי יוחנן, התנא ששנה לפניו את הברייתא, לא שנו שהמסתפק בקריאתו צריך לחזור, אלא כשלא פתח בקריאת הפסוק למען ירבו ימיכם. אבל אם פתח כבר בלמען ירבו ימיכם, כגון שעומד באמצע פרשת ויומר ומסתפק אם אמר תחילת פרשה זו, כיוון שיודע בוודאי שאמר למען ירבו, אינו צריך לחזור כלל, משום ודאי שר חי נקת ועתי. קרא ובא כהרגלו שפרשה זו שגורה בפיו. עתה בא רבי אלעזר למקום שבו היו רבי עמי ורבי אסי, ואמר לו, הוא אמר להם את מה שהוא שמע. אמרו לו, אילו לא באנו אלא לשמוע דבר זה, דיינו, כלומר דבר זה שמע רבי יוחנן. אבל אין כוונתם לכל התוספתא. כך אומר התלמוד הירושלמי. והדגדוגי סופרים מביא גרסה, אלמלא לא באתי דייאי, דהיינו שרבי אלעזר אמר זאת. חיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה, הגענו למשנה בדף ט"ז עמוד א'. המשנה שלפנינו עוסקת בעניין כוונה בקריאת שמע ומבארת מה דין אומנים העסוקים במלאכתם ומה דין חתן בלילה הראשון. אומרת המשנה, אומנים בעלי מלאכה כגון בנאים או הקוטפים פירות האילן שהיו עוסקים במלאכתם והגיע זמן קריאת שמע, קורין מיד במקומם בראש האילן ובראש הנדבך. נדבך זה בניין של אבנים. ואף שאי אפשר לעמוד שם אלא בדוחק, אין חוששים שלא יוכלו לכוון כראוי, כיוון שאין קריאת שמע צריכה כוונה אלא בפסוק הראשון. ומסביר התפארת ישראל שאילן הוא מסוכן יותר מנדבך, ועל כן הקטתנה את שניהם להשמיענו שמותר לקרוא קריאת שמע אפילו על האילן, ושאסור להתפלל אפילו על הנדבך כמבואר לאלן. מוסיפה המשנה מה שאינן רשאין לעשות כן בתפילה. אסור להם להתפלל 18 בראש האילן או הנדבך, כיוון שהתפילה בקשת רחמים היא צריכה כוונה, ואם יתפללו במקומם לא יוכלו לכוון בקראוי מחמת הפחד שהם היפלו. והתנה לא כתב בפירוש אבל לא מתפללין ללמדנו, שבדיעבד הם יתפללו שם יצאו ידי חובה. והרי מילוניל כתב שאינה דומה כוונת קריאת שמע לכוונת התפילה. בקריאת שמע אינו צריך אלא להבין את היוצא מפיו, אבל בתפילה צריך לכוון ליבו לבקש רחמים ותחנונים. רבי סעדיה גאון באר שקריאת שמע היא דאורייתא ותפילה מדי רבנן, ועשו חכמים חיזוק לדבריהם יותר מדברי תורה. כמבואר במסכת עירובין דף ע"ז עמוד א'. וטעם הדבר, כיוון שדברי סופרים צריכים חיזוק שלא יבואו לזלזל בהם. כמבואר במסכת ראש השנה דף י"ט עמוד א'. אומרת המשנה, חתן פטור מקריאת שמע לילה הראשונה של הנישואין, כיוון שטרוד במחשבת מצוות הבעילה, ופטור אף עד מוצאי שבת שלאחר מכן, אם לא עשה מעשה, אם עדיין לא בעל. חתן טרוד במחשבתו כיוון שרוצה להיות בקי בבעילה ומהרהר בדבר. כך רש"י במסכת סוכה דף כ"ה. והרמב"ם כתב בפירוש המשניות שחושש שמא יימצא שאינה בתולה. ותלמידי רבנו יונה מבארים שמתיירא שמא יעשה קרות שופחה בבעילתו. המשנה נקטה עד מוצאי שבת, כיוון שבזמנם נהגו להינשא ביום רביעי כמבואר במסכת כתובות. במשנה הפותחת את המסכת, וכן אם נשא אישה ביום אחר, פטור ארבעה לילות מליל הנישואין. אם עברו ארבעה לילות ולא בעל, ליבו גס בה ואינו טרוד עוד, ועל כן הוא חייב בקריאת שמע. כך אומר הרמב״ם הלכות קריאת שמע פרק ד' הלכה א', ומכל מקום גם לאחר מכן באותו לילה שיודע שבוודאי יבעול, הרי הוא פטור. והפטור של חתן מקריאת שמע בארבעה ימים אילו, זה גם מקריאת שמע של שחרית, אומר רבינו מנוח בדעת הרמב״ם. ואילו רבינו מנוח עצמו כותב שמסתבר שאינו פטור אלא בלילה, אבל ביום ודאי מסיח דתו מן הבעילה ואינו טרוד בה. מוסיפה המשנה, ומעשה ברבן גמליאל שנשא אישה וקרא קריאת שמע בלילה הראשונה. אמרו לו תלמידיו, הרי לימדתנו רבינו שחתן פטור מקריאת שמע, ומדוע אתה קורא? אמר להם, איני שומע לכם לבטל ממני מלכות שמיים אפילו שעה אחת. כלומר, אף שאחר הבעילה אתחייב בקריאת שמע, איני רוצה להמתין מלקבל עול מלכות שמיים אפילו שעה אחת. המעשה הזה, אומר תוספות בדיבור המתחיל מעשה, אינו סתיר על הדין האמור לאל שחתן פטור מקריאת שמע, אלא באה המשנה להשמיענו שאדם גדול הבטוח בעצמו שיוכל לכוון, הרשות בידו. זוהי המשנה שלנו בדף ט"ז עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שהאומנים קוראים קריאת שמע בראש האילן או הנדבך, אבל אינם רשאים להתפלל שם. מביאה הגמרא ברייתא המופיעה בתוספתא, המחלקת בדין זה בין סוגי האילנות ומבארת מה דין בעל הבית העוסק במלאכה בעצמו. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, האומנים העוסקים במלאכה קוראים קריאת שמע בראש האילן ובראש הנדבך, ואינם צריכים לרדת לארץ לקרוא, וכן מתפללים 18 בראש עץ הזית ובראש עץ התאנה, כיוון שענפיהם מרובים, ואפשר לעמוד שם ברווח בלי פחד שמא ייפלו, ויכולים לכוון שם ליבם כראוי גם בתפילה. ובשאר כל האילנות יורדים למטה ומתפללים, כיוון שאי אפשר לעמוד בראשם אלא בדוחק, ומתוך הפחד שמא ייפלו אינם יכולים לכוון בתפילתם. מוסיפה הברייתא, ובעל הבית העוסק במלאכה בראש האילן, בין כך ובין כך, בין בראש הזית והתאנה ובין בשאר האילנות, הרי הוא יורד למטה ומתפלל, לפי שאין דעתו מיושבת עליו לכוון במקומו כראוי מחמת הסכנה. ומה שבפועלים הקלו להתפלל בראש הזית והתאנה, הוא כדי שלא יתבטלו ממלאכתם, אבל בבעל הבית העומד ברשות עצמו ואינו משועבד למלאכה, לא הקלו. אף שלמדנו לעיל בדף י' עמוד ב' שאסור לעמוד במקום גבוה ולהתפלל משום שאין גבהות לפני השם, וצריכה הברייתא להשמיענו שאסור להתפלל בראש האילן משום יישוב הדעת. זאת כיוון ששם מדובר דווקא בעומד על גבי כיסא או ספסל. אבל העולה לראש האילן לעשות מלאכתו, הרי הוא כמי שעלה לקומה העליונה. ואין בכך איסור משום גבהות. לכן היו צריכים להשמיע שזה אסור משום יישוב הדעת. כך תוספות בדיבור המתחיל לפי שאין דעתו מיושבת עליו. עוד חילוק בין אומנים לבעל הבית, שאומנים רגילים לעמוד במקום גבוה ואינם חוששים, ועל כן בזית ותאנה יכולים הם לכוון ליבם בתפילתם. אבל בעל הבית שאינו רגיל בכך, וגם בראש הזית והתאנה אין דעתו מיושבת עליו לכוון, לכן יצריכו לרדת. לפי זה, אם בעל הבית הוא אומן הרגיל בכך, יוכל לקרוא בראש הזית והתאנה, למרות שעוסק במלאכת עצמו. ומפשטות הברייתא משמע, שכל החילוק בין אומנים לבעל הבית זה רק לגבי תפילה, אבל קריאת שמע אפילו בעל הבית יכול לקרוא בראש האילן או הנדבך. וטעם הדבר, שבקריאת שמע, דבר קל הוא לכוון ליבו, שהרי אינה צריכה כוונה אלא בפסוק אחד, או משום שאינה בקשת רחמים ואינה צריכה כל כך כוונת הלב, גם הובא לעיל. ומה שנקטה הברייתא אומנין, זה בגלל הדין השני של תפילה בראש הזית ותאנה, שבו יש חילוק בין אומנים לבעל הבית. מקשה עכשיו הגמרא סתירה בעניין חיוב הכוונה בקריאת שמע. רמי להיקשה לו רב מרי ברא דבת שמואל, בנה של בת שמואל, לרבה. ושמה היה רחל כמבואר במסכת שבת דף קוף ד', פעם אחת נשבטה לבין הגויים כמובן במסכת כתובות דף חף ג', ובא עליה גוי ששמו איסור ונתעברה ממנו, ובעודה מעוברת התגייר אותו גוי ונקרא איסור גיורה, איסור הגר, ונשאה לאישה ונולד רב מרי בקדושה. כמה מבואר במסכת בבא בתרא דף קוף ממתת, ומפני כבודו שהייתה הורתו מאביו שלו בקדושה, נקרא רב מרי על שם אמו. ואילו תוספות במסכת בבא בתרא דף קוף ממתת, דיבור המתחיל רב, כתב שרב מרי המוזכר כאן אינו רב מרי בנו של איסור גיורה, אלא ישראל גמור היה, משהו נקרא על שם אמו כדי ליחסו אחר שמואל. אם כן, נקשר רב מרי בנה של בת שמואל לרבה, תנען שנינו במשנתנו, האומנים קוראים בראש האילן ובראש הנדבך, משמע לכאורה שקוראים תוך שהם עסוקים במלאכתם, אף שאינם יכולים לכוון באותה שעה. שהרי סתם אומנים העומדים בראש האילן והנדבך עוסקים שם במלאכה, ואם היו צריכים להפסיק מלאכתם בשעת הקריאה, היה לתנא לפרש זאת. על מה? מוכח מכאן שקריאת שמע לא באה היא כוונה, אינה צריכה כוונה, ורמיני היא, אשאל אותך סתירה ממה ששנינו בברייתא. הקורא את שמע צריך שיכוון את ליבו, שנאמר, ספר דברים פרק ו' פסוק ד', שמע ישראל ולענן הוא אומר בדברי משה לעם ישראל בערבות מואב, ספר דברים פרק ז' פסוק ט', אסקט ושמע ישראל, דהיינו כוון בליבך. יש לדרוש גזרה שווה, מה שמע ישראל אמור להלן הוא באסקט, כלומר שצריך לשמוע בכוונת הלב, אף שמע ישראל אמור כאן לגבי קריאת שמע הוא באסקט, שצריך כן לכוון את ליבו בקריאת שמע. כששמע רבה את שאלת רב מרי, אישתיק שתק מלהשיבו, שלא ידע כיצד לתרץ את הסתירה הזו. אמר לו רבה לרב מרי, מי דשמיע לך בהא אם שמעת הדבר בעניין הזה? אמר לה, ישיב לו רב מרי, אחי אמר רב ששת, כך אמר רב ששת, על דין משנתנו שהאומנים קוראים בראש האילן. יש להוסיף ולומר, והוא שבתילין ממלאכתן וקורין. בזמן שעסוקים במלאכתם אסור להם לקרות, מפני שקריאת שמע צריכה כוונה. מקשה הגמרא על דברי רב ששת מברייתא. איך אפשר לפרש שמשנתנו התירה לאומנים לקרוא רק בשעה שבתילין ממלאכתם והתניא? שנינו בברייתא לעיל בדף י"א עמוד א', בית הלל אומרים, בני אדם עוסקים במלאכתן וקורין קריאת שמע. רואים שהם לא צריכים להפסיק ממלאכתם. תרץ את הגמרא לא קשיא, אין להקשות על פירוש רב ששת במשנתנו מן הברייתא הזו. הא בפרק ראשון, הא בפרק שני. משנתנו עוסקת בפרשת שמע שצריך לכוון בה, ועל כן האומנים צריכים להפסיק ממלאכתם בשעת הקריאה. ואילו הברייתא בשם בית הלל המתירה לעסוק במלאכה בשעת קריאת שמע, עוסקת בפרק שני של קריאת שמע שאין הכוונה מעכבת בו. מסביר הצלח שלאל לא רצה רבה לתרץ, שגם במשנתנו מדובר בעסוקים במלאכתם ובפרק שני של קריאת שמע, שאם כן, במקום לחלק בין קריאת שמע לתפילה, תנא היה צריך לחלק בקריאת שמע עצמה, בין פרק ראשון לבין פרק שני. אז מבואר כאן בגמרא שכל פרק ראשון צריך כוונה, ומשמע שגם רבה קיבל את התירוץ הזה. אבל הראשונים מקשים על כך מהגמרא ליל בדף י"ג עמוד ב', שם פסק רבה הלכה כרבי מאיר, שרק פסוק ראשון צריך כוונה. כותב הריף שאכן תירוץ הגמרא הוא לדעת רבי יוחנן להיל, שצריך כוונה בכל פרק ראשון, ומכל מקום גם רב המודל הדין הזה, שבטלים ממלאכתם כל פרק ראשון, אבל לשיטתו אין זה משום כוונה, אלא כדי שלא תהיה קריאתו דרך הרי. ויהיה הגמרא ברייתא מבארת באילו דינים הקלו בפועלים משום ביטול מלאכה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא מופיעה בתוספתא, הפועלים שהיו עושים מלאכה אצל בעל הבית, אף שמשועבדים לו לעשות מלאכתו, קוראים קריאת שמע ומברכים לפניה ולאחריה כתיקונה, וכן הם צריכים לקרוא את שמע בתוך זמן קריאת שמע ולהתפלל בתוך זמן תפילה, ואין בעל הבית יכול לעכב באדם כך רש"י, על פי ביור הלכה באור החיים סימן קוף יוד, ואוכלים פיתן ומברכים לפניה ולאחריה ומתפללים תפילה של 18 ברכות כהלכתה. הברייתא נקטה אוכלים פיתן לפני ומתפללים כדי להסמיך ברכת המזון לקריאת שמע ששתיהן מן התורה, אבל תפילה היא מדרבנן. אבל אין יורדים לפני התיבה, אין לאחד מהם להתמנות לשליח ציבור המתפלל לפני התיבה, וכן אין להם להישאר בבית הכנסת לחזרת השץ, אלא ישובו להם מלאכתם מיד לאחר קדושה, שהרי מותר להם להתעכב עד סוף התפילה, מדוע לא ירדו לפני התיבה בעצמם? כך אומר ארוך השולחן באורח חיים סימן קופיוד. ואם עושים עניין לפני עצמם, יתפללו רק תפילת לחש בלא חזרת השץ, אומר המאירי. וכהנים שבהם אין עושים כפיהם, כיוון שיש בכך ביטול מלאכה יותר מדי. מקשה הגמרא על כך סתירה מברייתא אחרת, והתניא הרי שנינו בברייתא, פועלים המשועבדים למלאכה מתפללים רק מעין 18, דהיינו שומרים שלוש ברכות ראשונות ושלוש ברכות אחרונות כהלכתן, ואת הברכות האמצעיות כוללים בברכה אחת שהיא תפילת אבינינו. ואינם אומרים את כל תפילת 18, תרץ את הגמרא מרב ששת לא קשיא, אין להקשות סתירה זו שבין הברייתות. הברייתא הסוברת שפועלים מתפללים כל תפילת 18. זוהי שיטת רבן גמליאל לקמן בדף כוח עמוד ב', שחייב אדם להתפלל 18 ברכות. הברייתא הסוברת שהפועלים מתפללים מעין 18, זוהי שיטת רבי יהושע הסובר, שרשאי אדם להתפלל רק מעין 18. מקשה הגמרא היא רבי יהושע, אם הברייתא זו סוברת כרבי יהושע, מה העירי הפועלים אפילו כל אדם, מדוע היא נקטה דווקא פועלים? הרי אפילו כל אדם נמי, שלא משועבד לאחר, גם כן יכול להתפלל מעין 18. מכוח קושייה זו חוזרת הגמרא בה ומיישבת את הסתירה באופן אחר. אלא אומרת הגמרא כך יש ליישב את הסתירה בין הברייתות. כשהגמרא אומרת אלא סימן שהיא חוזרת בה מן התירוץ הקודם. אידי ואידי זו וזו, כלומר שתי הברייתות הן כשיטת רבן גמליאל הסובר, שכל אדם צריך להתפלל כל תפילת 18. ולא קשה אין להקשות סתירה ביניהן, כיוון שכאן בברייתא אומרת שפועלים מתפללים מעין 18 מדובר. ועושים בשכרן, בפועלים הנוטלים מבעל הבית שכר פעולתם, לבד ממה שנותן להם סעודתם, ועל כן הם צריכים למהר לעשות מלאכתם. כאן בברייתא אומרת שפועלים מתפללים כל תפילת 18, מדובר בעושים בסעודתן, שאינם נוטלים מבעל הבית בשכרם אלא את סעודתם. כיוון שהוזילו לו כל כך את דמי שכירותם, יש לו למחול להם על ההפסד של זמן תפילתם. ומביאה הגמרא ראיה לדבריה, והתניא כך שנינו בברייתא שיש חילוק בין עושים בשכרם לעושים בסעודתם. נאמר בברייתא פועלים שהיו עושים מלאכה אצל בעל הבית, קוראים קריאת שמע ומברכים לפניה ולאחריה, ומתפללים מעין 18. ואוכלים פיתן ואין מברכים לפניה המוציא לחם מן הארץ, כיוון שהברכה שלפני האכילה אינה מן התורה. אבל מברכים לאחריה שתי ברכות במקום ארבע, ואין מבטלים את הברכה שלאחריה לגמרי, כיוון שהברכה שלאחר האכילה היא מן התורה. כאן נאמר ואכלת ושבעת וברכת. כיצד? מברר את הברייתא, ברכה ראשונה דיינו ברכת הזן את הכל, מברכים כתיקונה. וברכה שנייה פותח בברכת הארץ, ברכת נודה לך, וכוללין הברכה השלישית שהיא בונה ירושלים בתוך ברכת הארץ, כיוון שברכות אלו דומות זו לזו. וברכה רביעית אינם אומרים כלל, כיוון שהיא מדי רבנן. מוסיפה הברייתא במה דברים אמורים שמקצרים בברכת המזון ופועלים העושים מלאכתם בשכרן. אבל פועלים העושים רק בסעודתן ואינם מקבלים עוד שכר אחר על מלאכתם, או שעושים בשכרן אלא שהיה בעל הבית מייסב עמהן, מברכים ברכת המזון כולה כתיקונה. והטעם שאם אוכל עמהם מברכים כתיקונה, כיוון שעושה להם כבוד בזה, בוודאי מוכל להם על ההפסד. יוצא למסקנת הסוגיה, שהעושים בשכרם מתפללים מעין 18, שהרי כך תרצה הגמרא את הסתירה בין שתי הברייתות להיל. והביא הברייתא השלישית להוכיח שיש חילוק בין עושים בשכרם, לא עושים בסעודתם. אומרת הגמרא שנינו במשנה חתן פטור מקריאת שמע, מביאה הגמרא מקור לדין הזה, תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא ששנינו להיל בדף י' עמוד א', וזה מופיע גם במסכת סוכה, בדף כ"ה וכן במסכת כתובות דף ו', נאמר בפרשת שמע ודיברת בם בשבטך בביתך. מה שמע פרט לעוסק במצווה שפטור מקריאת שמע, בין אם עוסק במצווה ממש ובין אם הולך לדבר מצווה. ולהלן נתבהר כיצד משמע כך מן הפסוק. עוד נאמר ובלכתך בדרך, משמע פרט לחתן שפטור מקריאת שמע, כיוון שהוא טרוד במחשבת בעילת מצווה. מכאן אמרו חכמים, הכונס הנושא את הבתולה פטור מקריאת שמע, שכיוון שיש לה בתולים הוא טרוד במחשבת הבעילה להיות בקי בדבר. והכונס את האלמנה אינו טרוד במחשבה הזו והוא חייב בקריאת שמע. שואלת הגמרא, מהי משמע, כיצד משמע מפסוק זה שעוסק במצווה ובמחשבת מצווה פטור מקריאת שמע? משיבה הגמרא, אמר רב פאפא, כיוון שנאמר בפסוק בשבטך בביתך ובלכתך בדרך, יש ללמוד שכל האופנים בהם חייב אדם לקרוא את שמע, דהיינו בשבטך ובלכתך, הרי הם כדרך, כמו דרך. מה דרך רשות? כשם שהליכה בדרך לסחורה היא רשות, כלומר שאינה מצווה, אף הכנה מי, גם המילים בשבטך בביתך מדברות רק במי שעוסק בדבר רשות, אבל אם עוסק בדבר מצווה או במחשבת מצווה, הרי הוא פטור. רש"י מפרש שקושיית הגמרא מהי משמע היא על שתי הדרשות. כיצד משמע בשבטך בביתך לפתור עוסק במצווה, וכיצד משמע ובלכתך בדרך לפתור חתן. ועל זה מתרצת הגמרא שבשבטך ובלכתך הוקשו לדרך. מקשה הגמרא, מניין לך שהתורה מדברת רק על ההולך לדבר הרשות? מי לא עסקינה דקאזי לדבר מצווה? וכי אינך יכול לפרש את הפסוק גם בהולך לדבר מצווה, ואפילו אחי אמר רחמנה ליקרי. ואף על פי כן אמרה התורה שהוא חייב בקריאת שמה. תרץ את הגמרא, אם כן שהפסוק מדבר גם על ההולך לדבר מצווה, לאי מקרא, שיאמר הפסוק בלכת, שמשמע כל הליכה בין לדבר מצווה ובין לדבר רשות. מהי בלכתך? מדוע נקטה התורה בלשון בלכתך? שמע מינה מוכח מכאן שרק בלכת דידך ודמחייבת. עד המצווה פטירת. בהליכה שהיא שלך ולצורכך אתה מחויב בקריאת שמה. אבל בשעה שאתה הולך בדרך כדי לקיים מצווה, אתה פטור מקריאת שמה. עכשיו מקשה הגמרא, בדף ט"ז עמוד ב', על החילוק בין בתולה לאלמנה. המקשה שלפנינו טעה בהבנת הברייתא. אומר המאירי, המקשה היה מתבלבל בהבנת דבריו של בעל הברייתא. וסבר שפטור חתן אינו משום שהוא תרוד, אלא גם בלי תרדה הוא פטור משום עוסק במצווה, ועל כך הקשה, יחי, אם כך שחתן פטור מטעם עוסק במצווה, מה העירי המדוע נאמר דין זה דווקא בחתן הכונס את הבתולה, אפילו כונס את האלמנה נעמי, גם כן יהיה פטור מקריאת שמה. שהרי גם נישואי האלמנה הם מצווה, ומדוע חלקו חכמים ואמרו שהכונס בתולה פטור, ואילו הכונס האלמנה חייב? תרץ את הגמרא, אך הטריד ואך הלא טריד. הכונס את הבתולה ליבו תרוד במחשבת בעילה, ומסתבר שדווקא אותו פטרה התורה מקריאת שמה, כיוון שמחמת תרדתו אינו יכול לכוון ליבו, ואילו הכונס את האלמנה אינו תרוד במחשבתו, ולכן יכול לקיים את שתיהן, ומסתבר שאינו בכלל פטור חתן. עכשיו הבינה הגמרא שטעם פטור חתן הוא רק משום שאינו יכול לכוון מחמת תרדתו, ולא משום שמדובר במחשבת מצווה, ולכן מקשה הגמרא, אם משום תרדה, אם הפטור הוא מפני שאינו יכול לכוון מחמת תרדת המחשבה, אם כן אפילו טבעה ספינתו בים, נמי גם כן יהיה פטור מקריאת שמה, שהרי הוא תרוד בצערו על ממונו שעבד, ואינו יכול לכוון ליבו לקריאת שמה. מוסיפה הגמרא, ואם תאמר שאכן כל התרוד בצערו פטור מקריאת שמה, אם כן הלמה, מדוע אמר רבי אבא בר זבדה, אמר רב, אמר זאת בשמו של רב, אבל חייב בכל מצוות האמורות בתורה חוץ מן התפילין, שהרי נאמר בהם פהר, שנאמר בפסוק אשר הודיע השם ליחזקאל, שאשתו תמות, פהרך חבוש עליך, אף שתהיה אבל אל תנהג כאבלים אשר אינם מניחים תפילין, מפני שקרויים פהר, אלא תניחם גם באבלותך. מוכח מכאן שאבלים פטורים רק מן התפילין, אבל בשאר מצוות ובקריאת שמיים חייבים, למרות שתרודים בצערם. אם כן הוא הדין במי שטבע ספינתו בים, שחייב אף שהוא תרוד בצערו. תרץ את הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה, התם שם במי שטבע ספינתו בים או שמת לא מת, תרדה דרשות, הצער שהוא תרוד בו הוא רשות ואינו מצווה. ואף שחייב אדם להתאבל על מיתו, זהו רק לנהוג מנהגי אבלות כדי להראות בכך את כבוד המת, אבל אינו חייב להצטער. כך אומר רש"י במסכת סוכה. ועל כן חייבתו התורה להסיר מדעתו את מחשבת הצער ולכוון ליבו לקריאת שמה. אבל אך תרדה דמצווה, כאן בחתן הנושאת הבתולה, הוא תרוד במחשבת מצווה, ומשמיעינו הכתוב שאינו חייב להסיר את דעתו ממחשבת המצווה הראשונה שהוא תרוד בה, כדי לכוון ליבו לקריאת שמה. אלא יערר במצווה הראשונה וייתן ליבו להיות בקי בדבר. לפי זה, גם חתן יכול לקיים את שניהם, אלא שהפסוק ובלכתך נדרש למעט שאינו חייב לקרוא, כיוון שהוא תרוד במצווה, וכיוון שפטור חתן הוא דרשה מאיתור הכתוב, דיינו שנמעט רק תרוד במצווה ולא מי שטבע ספינתו. כותב הרשב"א של המסקנה עוסק במצווה והולך לדבר מצווה פטורים אף שאינם תרודים. וכן התרוד בדבר מצווה פטור אף אם אינו עסוק בה או הולך אליה בפועל. ואילו רבינו אי גאון הביא שם, שאפילו העוסק במצווה ממש פטור רק אם הוא תרוד בה ואינו יכול לקיים את שניהם. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי וראי, הגענו למשנה בדף ט"ז עמוד ב'. מאחר ונתבהר במשנה הקודמת ליל בדף ט"ז עמוד א', שקרא רבן גמליאל קריאת שמה בלילה הראשון שנסע, למרות שחתן פטור אז מקריאת שמה, ושאלו תלמידיו על כך והשיב להם, שאינו נהג בזה כמנהג שאר בני אדם, לפיכך מביאה עכשיו המשנה עניינים נוספים שבהם עשה רבן גמליאל, שלא כפי ההלכה נוהגת בסתם בני אדם, לגבי דין רחיצה באבל וקבלת תנחומין על עבדים. אומרת המשנה בדף ט"ז עמוד ב' בפרק השני, במסכת ברכות, רחץ רבן גמליאל במים בלילה הראשון לאחר שמתה אשתו, ואף נקברה בו ביום, אומר רש"י. וטעם הדבר שהוא צריך לפרש כן רש"י, לפי שהוא סובר כדעת הפוסקים שאם לא נקבר המת ביום המיטה, אין חל על קרוביו דין הנינות מן התורה לא ביום המיטה ולא ביום הקבורה. ואילו מדברי הגמרא משמע שלכך רחץ בלילה ולא ביום, לפי שהיה עליו דין עונן מן התורה ביום. אם כן, רחץ בלילה הראשון שמתה אשתו, אמרו לו תלמידיו, הרי לימדתנו רבינו שאבל אסור לרחוץ, ובמשניות הגרסה היא ששאלו אותו תלמידיו בתמיה, לא לימדתנו רבינו שאבל אסור לרחוץ? אמר להם, איני כשאר בני אדם, מאחר ואיסטניס אני, כלומר אדם מעונג ומפונק, ומניעת הרחיצה היא צער בעבורי, ובאופן כזה לא נאסרה הרחיצה לאבל. והרמב"ם בפירוש המשניות כתב איסטניס מלשון צינה, שהאותיות צדי וסמך מתחלפות. דהיינו, מדובר באדם מצונן, ועל פי זה פירש במשנתנו, שהוצרח רבן גמליאל לרחוץ במים חמים בדווקא. שכן אומרים התוספות בדיבור המתחיל להיסטניס, לא אסרו חכמים לאבל את הרחיצה, אלא כדי שלא יתענג בה. אבל אדם היסטניס שהוא מצטער במניעת הרחיצה, לא גזרו בו חכמים. ואילו רבנו חננאל כותב, שלא הותרה הרחיצה בלילה הראשון, אלא באופן שיש בה סכנה במניעתה. הרמב"ן הביא בשם רבי גאון, שאין הכוונה שיבוא לידי סכנה ממש, שאם כן מותר לו לרחוץ אפילו ביום הראשון של האבילות, ולא רק בלילה של האחריו. אלא הכוונה בזה לאדם המצטער הרבה ובא לידי מיחוש בכך, לפי שהוא רגיל ברחיצה הרבה. ממשיכה המשנה ואומרת, וכשמת תבי עבדו הכנעני של רבן גמליאל, קיבל עליו רבן גמליאל תנחומין, כלומר, באו לנחמו על מיטת עבדו. אמרו לו תלמידיו, הרי לימדתנו רבינו שאין מקבלים תנחומין על העבדים הכנעניים. אמר להם רבן גמליאל, אין תבי עבדי כשאר כל העבדים הכנעניים, אלא אדם כשר היה, ולפיכך מותר לקבל עליו תנחומין. ומביא הרשב"א את התלמוד הירושלמי שרשאי אדם לקבל תנחומין על תלמידו החביב עליו כבנו, וכן על עבדו המשמשו כרצונו וחביב עליו כבנו. והשיטה מקובצת מוסיף בשם יש אומרים, שהיה מקום לומר שמאחר וגופו של העבד קנוי לאדונו, ממילא נידונו כגופו גם לענייני אבילות, לפיכך הוא צריכו לומר שאין מקבלים תנחומים על העבדים. והמאירי כותב שאכן לא נהג רבן גמליאל אבילות על מיטת תבי עבדו, אלא שנצטער כל כך על מיטתו עד שהוא צריכו לנחמו. על זה שאלו אותו תלמידיו, הרי למדתנו רבינו שאין מקבלים תנחומים על העבדים, כלומר שאין מצטערים כל כך על מיטתם עד שיוצרכו לאחרים שינחמו. לאחר שנתבהר בדברי המשנה לאל בדף ט"ז עמוד א', שחתן פטור מקריאת שמע בלילה הראשון לנשואיו, מבארת המשנה עכשיו מה הדין בחתן החפץ לקרוא קריאת שמע. אומרת המשנה, חתן אם רוצה לקרוא קריאת שמע בלילה הראשון לנשואיו, קורא, רשאי הוא לעשות כן, אם יודע בעצמו שיוכל לכוון בקריאתו. וזוהי דעת הנקמה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא כל אדם הרוצה ליטול את השם ייטול, כלומר, לא כל אדם הרוצה ליטול לעצמו שם טוב של מדקדק במצוות, רשאי לעשות זאת. שכן, אם אינו מוחזק ברבים כאדם חכם וחסיד, אין זה אלא גאווה שמראה בעצמו שהוא יכול לכוון את ליבו אף בשעת תרדתו. ובמסכת פסחים בדף נ"ה מפרש רש"י שלא כל אדם רשאי לומר שאינו יכול לבטל מעצמו עול מלכות שמיים אפילו לילה אחד. זוהי המשנה שלנו, בדף ט"ז עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. והיה את הגמרא את טעם הדבר שהקל רבן גמליאל לרחוץ בלילה הראשון שאחר מיטת אשתו. מה הייתה מה דרבן גמליאל שהקל לרחוץ בלילה שלאחר מיטת אשתו? הרי אדם שנפטר עליו קרובו נקרא בשם אונן מן התורה. וסברה עכשיו הגמרא שגם הלילה שאחר היום הוא בכלל דין אונן מן התורה. כמאמר הכתוב בספר דברים פרק חבב פסוק י' ד', לא אכלתי בעוני ממנו. אונן אסור ברחיצה, וכיצד אם כן רשאי היה להקל בזה משום צער? מבארת הגמרא כסבר, סבר רבן גמליאל שאף על פי שאכן הוא נקרא אונן מן התורה, באותו היום שבו מתה אשתו, מכל מקום, הנינות הלילה של אחר יום המיטה אינה אלא מדרבנן. דכתיב לגבי ענייני אבילות בספר עמוס פרק ח' פסוק י' ואחריתה כיום מר. יום מר הוא יום שאדם מתאבל על בנו היחיד שמת, כמו שנאמר מקודם לכן שם בספר עמוס, ושמתיה כאבל יחיד, וכפה לכתוב את העניין בשני אופנים, מסבירים הרד"ק והמצודה דוד. וסובר רבן גמליאל שמקרא זה עוסק רק באנינות של יום, וללמד שהאנינות המוזכרת בתורה אינה פחותה מיום שלם, אבל הלילה שלאחריו אינו חלק מהיום שעבר, ודין האנינות בו הוא רק מדברי חכמים. ובמקום איסטניס לא גזרו ברבנן. באדם שהוא עונג ומפונק ויש לו צער במניעת הרחיצה, לא גזרו בו רחמים, דין אנינות לילה לעניין זה. ומכל מקום, בשעה ששאלו תלמידיו לימדתנו רבינו שאבל אסור לרחוץ, לא הוא צריך להשיב להם אנינות לילה דרבנן, לפי שהם כבר ידעו מקודם לכן שכך היא שיטתו, אלא שהוא צריך לומר להם שהוא איסטניס ולפיכך רשאי הוא להקל באנינות הלילה שהוא מדרבנן. כך מסביר המאירי. שואלים התוספות בדיבור המתחיל אנינות, מדוע הוא צריכה הגמרא לומר שרבן גמליאל סובר שאנינות לילה דרבנן? הרי גם אם הוא סובר שאנינות לילה מן התורה, מכל מקום, יש להתיר לו לרחוץ, שכן מן התורה אין עונן אסור אלא באכילת מעשר שני וקודשים, אבל רחיצה אינה אסורה בו, אלא מדברי חכמים גם ביום המיטה עצמו. ובמקום צר לא גזרו חכמים. תרצים התוספות, שאילו היה רבן גמליאל סובר שאנינות לילה דאורייתא, לא היה רוחץ מזמן אנינותו, שכן כלל הוא בידינו. כל דה תקון רבנן, כאין דאורייתא תקון. כל מה שתקנו חכמים זה כאין דאורייתא, כאין תורה. ולפיכך אסרו חכמים את הרחיצה לגמרי בכל מקום שיש בו דין אנינות מן התורה, גם לאדם שהוא מצטער. אבל מאחר ודעת רבן גמליאל היא שאנינות לילה דרבנן, אפילו לגבי אכילת מעשר שני. לפיכך הוא סובר שלגבי רחיצה בלילה לא יחמירו חכמים לאדם שהוא מצטער. והפני יהושע מבאר את דברי התוספות, שאף על פי שאין חכמים גוזרים את גזירותיהם במקום צער וחשש חולי, שהרי אפילו ביסורי שבת החמורים הקלו בחולה, אף שאין בו סכנה, מכל מקום היה משמע לתוספות שאיסטן נסכל הוא מחולה שאין בו סכנה. ולפיכך אין להקל בו, אלא במקום שיש תרי דרבנן. דהיינו, שלא יתירו אלא בלילה, שענינות לילה דרבנן, וגם בלילה לא יתירו לו אכילת מעשר שני וכדומה אסורים ביום מן התורה, אלא רק רחיצה, שגם ביום אינה אסורה מן התורה. ממשיכה הגמרא ואומרת שענינו במשנה הוא כשמת תבי עבדו, קיבל עליו תנחומין. קיבל רבן גמליאל תנחומין על תבי עבדו. מביאה הגמרא ברייתא העוסקת בדין מנהגי אבלות על עבדים כנעניים. תנו רבנן. שענו חכמים בברייתא, עבדים ושפחות כנעניים שמתו אין בעליהם עומדים עליהם בשורה. כלומר, כשחוזרים מקבורתם, אין עומדים שורות של אנשים סביב בעליהם של העבדים והשפחות כדי לנחמם, כדרך שעושים לאדם שנפטר קרובו. ואין שורה פחותה מעשרה בני אדם, וטעם הדבר שאין עומדים עליהם בשורה, כדי שלא יסבירו שהם בני חורין ויבואו להכשיר את צאצאיהם. אומרים התוספות בדיבור המתחיל, אין עומדים עליהם בשורה. וכמו כן, אין אומרים עליהם ברכת אבלים. היא ברכה שהיו מברכים בסעודת ההבראה. דהיינו סעודה ראשונה שאוכל האבל אחר פטירת קרובו, שהיו מאכילים אותו ברחובה של עיר, סעודה משל אחרים. ונוסח הברכה מפורש במסכת כתובות בדף ח עמוד א'. ואין מנחמים אותם תנחומי אבלים. ומביאה הברייתא מעשה בעניין הזה. מעשה הוא מת השפחתו הכנענית של רבי אליעזר, ונכנסו תלמידיו לנחמו על מיטתה, כיוון שראה אותם שהם באים לנחמו, עלה לעלייה כדי לרמוז להם שאין מנחמים לאדם על עבדיו ושפחותיו שמתו, ואומנם הם לא נרמזו ועלו אחריו לעלייה, לאחר מכן נכנס לאנפילון, חדר קטן שלפני הטרקלין, כדי לרמוז להם שינית שלא ינחמו הוא ולא נרמזו, אלא נכנסו אחריו. לאחר מכן נכנס לטרקלין לרמוז להם בשלישית ולא נרמזו, אלא נכנסו אחריו. אמר להם רב לזר לתלמידיו כמדומייני, סבור הייתי שאתם נכווים במים פושרים. הוא רצה להמשיל להם, סבור הייתי שתבינו את כוונתי ברמז מועט שראיתם את תחילה, שהלכתי ממכם. עכשיו רואה אני שאי אתם נכווים אפילו בחמי חמין, במים שהם חמים ביותר, כלומר אין אתם מבינים אפילו רמזים מרובים. וכי לא כך שניתי לכם, עבדים ושפחות כנעניים שמתו אין בעליהם עומדים עליהם בשורה, ואין אומרים עליהם ברכת אבלים, ולא תנחומי אבלים, אלא מה אומרים לאדוניהם עליהם על מיטתם, כשם שאומרים לו לאדם על שורו ועל חמורו שמתו, המקום ימלא לך חסרונך, ישלים לך את חסרונך, את הממון שנחסר ממך. כך אומרים לו אף על עבדו ועל שפחתו שמתו, המקום ימלא לך חסרונך. שואל הבן יהוידע, מאחר וצריך אדם לומר למי שמת לו עבדו, המקום ימלא לך חסרונך, אם כן מדוע נשמט מהם רבי אליעזר מתלמידיו? הרי ייתכן שבאו אליו כדי לומר לו, המקום ימלא חסרונך ולא בשביל לנחמו. הוא מתארץ שתיבות אלו עם תפילה לבורא עולם שימלא את החיסרון של אותו אדם שמת עבדו. כדי להתפלל על אדם אין צורך לבוא אליו לשם כך, אלא יכול המתפלל להישאר בביתו ולבקש שם. אלא שאם יזדמן לו לפגוש את חברו, אז יש מצווה שיאמר לו כך בפניו. ומאחר ורבי אליעזר ראה שתלמידיו ביטלו מלימודם כדי לבוא אליו, הבין שעשו כן משום שסברו שיש בזה מצוות ניחום אבלים, שמצווה זו אין האדם יכול לקיים בשבתו בביתו, אלא חייב לבוא ולנחם את האבל. מביאה הגמרא ברייתא בעניין הספד על עבדים ושפחות כנעניים. תניא אידך שנינו בברייתא אחרת, עבדים ושפחות כנעניים שמתו אין מספידים אותן. זוהי דעת חכמים. רבי יוסי אומר, אם עבד כשר הוא, אומרים עליו כך, אוי, מלשון של גניחה וצעקה על מיטת איש טוב ונאמן ונהנה מיגיעו. אמרו לו חכמים לרבי יוסי, אם כן, אם כך אתה אומר על עבד כנעני שמת, מה הנחת לכשרים? כלומר, איזה שבח אתה משאיר לומר על אנשים כשרים שאינם עבדים שמתו? שהרי שבח גדול הוא לומר על אדם שהיה איש טוב ונאמן ונהנה מיגיעו. כנאמר לאל בדף ח עמוד א', גדול הנהנה מיגיע כפו יותר מירא שמיים. מוסיף המהרש"א שטענת חכמים לרבי יוסי הייתה שאי אפשר לומר שבח זה על עבדים לפי שאין הם בכלל הנהנים מיגיע כפיהם. שהרי מחויבים הם לעבוד עבור עבדוניהם, אף אם אילו לא יזונו אותם, שכן רשאי האדון לומר לעבד עשה עמי ואיני זנחה. כאמור במסכת כתובות דף מ"ג עמוד א', ונמצא שאם האדון זן את עבדו, אין זה אלא חסד שהוא עושה עמו. השפתי חכמים כתב לבאר את עניין נהנה מיגיעו, שהכוונה בזה שהוא שמח ונהנה במה שהוא עובד לרבו, ולפיכך הוא בכלל עבד כשר העובד את אדונו מרצון. מביאה הגמרא ברייתא בעניין אילו הנקראים אבות ואימהות. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא אין קוראים בשם אבות לעם ישראל אלא לשלושה אנשים. אברהם, יצחק ויעקב, אבל השבטים אינם נקראים בשם אבות, ואין קוראים בשם אימהות לעם ישראל אלא לארבע נשים בלבד. שרה, רבקה, רחל ולאה. ואומרת הגמרא, אבות, מה היא טעמה? מהו טעם הדבר שאין אנו קוראים בשם אבות ל-12 השבטים? אילי מה אם תאמר שטעם הדבר משום דלא ידינן, אם מראובן כעתינן, אם משימון כעתינן, אין אנו יודעים אם בנו משבט ראובן או משבט שמעון, יחי אם כן אמהות נמי מטעם זה, אין לקרוא בשם אמהות לרחל ולאה, שהרי לא ידינן אם מרחל כעתינן, אם מלאה כעתינן. אין אנו יודעים אם מרחל בנו או מלאה. מבארת הגמרא אל הטעם הדבר שאין קוראים אבות אלא לשלושה, משום דעד אחר חשיבה. עד כאן, עד אברהם, יצחק ויעקב חשובים הם להיקרא אבות לכל ישראל, תפי לא חשיבי. מכאן ואילך מן השבטים ועלה, אינם חשובים כל כך להיקרא בשם הזה. ואף לעניין אמהות כן הוא, שרק שרה, רבקה, רחל ולאה חשובות הן להיקרא בשם אמהות של כל עם ישראל. מביאה הגמרא ברייתא עוסקת בעניין קריאת שם של חשיבות לעבדים ושפחות. תניא אידך שנינו בברייתא אחרת, עבדים ושפחות כנעניים, אין קוראים אותם בשם אבא פלוני ואמא פלונית, כלומר, דרכם הייתה לקרוא לאנשים בדרך חשיבות אבא פלוני או אמא פלונית, כדרך שאנחנו קוראים כיום מר פלוני ומרת פלוני. ועל כך משמיעה הברייתא שאין לאדם בן חורין לקרוא כן לעבדים ושפחות כנעניים, לפי שיש לחשוש שמא יסברו אנשים שהקורא לעבד אבא או לשפחה אמא שהוא בנם, ויבואו לפוסלו מלבוא בקהל. מוסיפה הברייתא, ולעבדים ושפחות של בית רבן גמליאל היו בני הבית קוראים אותם בשם אבא פלוני ואמא פלונית. מקשה הגמרא, וכי מביאה הברייתא מעשה כדי לסתור את הדין שנתבהר בה? הרי מאחר ושנינו שאין לקרוא כן לעבדים ושפחות, מדוע היו בני ביתו של רבן גמליאל קוראים כך לעבדיהם ושפחותיהם? מתרצת הגמרא, משום דחשיבי. לפי שבני ביתו של רבן גמליאל חשובים היו ומוכרים לכל, אין לחשוש שמה יסברו שהם בני עבדים ושפחות. ויהיה הגמרא ממרא בעניין קריאת שמע ותפילה. אמר רבי אלעזר, מהי דכתיב, מה כוונת הכתוב בתהילים סמך ג', כן אברכך בחיי בשמך אשא כפי, וביאור פשוטו של מקרא, כן אברכך בחיי כמו אז, כי אז מתרגמינן ובכן, כלומר, אז כשאבוא לפניך אברכך כל ימי חייך בשמך אשא כפי, להתפלל ולהלל, כך מסביר רש"י בספר תהילים. כאן דורשת הגמרא את הפסוק, כן אברכך בחיי, זו קריאת שמע, לפי שאומרים בה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, וזהו אברכך. ולא אמר שביאר שטעם הדבר שקרא הכתוב לקריאת שמע בשם אברכך בחיי, לפי שעיקר העניין של קריאת שמע פעמיים ביום ולקיים בזה מצוות תלמוד תורה, כמבואר במסכת מנחות דף צדיתת עמוד ב', ומאחר והתורה היא חיי האדם, לפיכך אמר הכתוב, כן אברכך בדבר שהוא חיי, דהיינו התורה. בשמך אשא כפי, זו תפילה שנושאת כפיו למרום בתפילה. כמאמר הכתוב במגילת איכה פרק ג' פסוק מ"א, נישא לבבינו אל כפיים אל אל בשמיים. וכוונת הכתוב בשמך אשא כפי כחי, בשמך שתמלא בקשתנו בשביל שמך הגדול ולא למעננו, אשא כפי בתפילה, כך מסביר המהרש"א. ואם אדם עושה כן, אומר רבי אלעזר, אם אדם נזהר בקריאת שמע ובתפילה, עליו הכתוב אומר, כמו חילב ודשן תסבע נפשי. המשך הכתוב בתהילים סמך ג', כלומר שתפילתו חשובה לפני הבורא כאילו הקריב חילב וקורבנות על המזבח, וכאילו קיים את מצוות תרומת הדשן, שכן התפילה היא במקום עבודת הקורבנות. ולא עוד, אלא שנוכל זוכה לנחלת שני העולמים, העולם הזה והעולם הבא. העולם הזה בשכר קריאת שמע, והעולם הבא בשכר תפילה. כך אומר הרשב"א. ואילו המהרש"א כתב לבאר על פי דרכו, קריאת שמע היא בכלל תלמוד תורה, ובתורה נאמר כי הוא חייך ואורך ימיך. חייך בעולם הזה ואורך ימיך לעולם הבא. שנאמר, אומרת הגמרא, ושפתי רננות יהלל פי. לשונות של רננות. ומאחר ונקט הכתוב רננות בלשון רבים, יש ללמוד שעוסק בשתי רננות, אחת לעולם הזה ואחת לעולם הבא. ויהיה הגמרא תפילות שהיו התנאים והמוראים נוהגים להוסיף לאחר סיום תפילת 18. ובטעם הדבר שהיו החכמים מוסיפים תפילות אחר 18, כותב המאירי, אחר שקרא אדם את שמה והתפלל, ראוי לו להיפטר מתפילתו בדברי שבח אחר ברכות התפילה, ושיסיים את תפילתו בדברים אחרים של תפילה, שלא ייפטר מברכותיו פתאום וילך לו. מפני זה היו חכמי התלמוד מחדשים אחר תפילתם מטבע תפילה מעין תחנונים. והצלח כותב שכוונת החכמים הייתה לקיים את דברי רבלזר במשנה לקמן בדף כוח עמוד ב', העושה תפילתו קבע, אין תפילתו תחנונים. ומאחר ותפילת 18 קבועה לנו מפי אנשי כנסת הגדולה, נמצא שמחויבים אנו להתפלל כן. ומעתה נראה תפילתנו כמו פריאת חוב, ואין הכר בזה שאנחנו מתכוונים לרחמים ותחנונים. לפיכך הוסיפו עוד בקשת תחנונים ורחמים אחר התפילה. ועוד הוא כותב שהמקום הראוי לממרות הללו בפרק החמישי במסכת ברכות, שעוסק בענייני תפילת 18. ואילו הפרק הזה, פרק שני במסכת ברכות, פרק היה קורא, עוסק עדיין בענייני קריאת שמע מכל מקום. מאחר והובא מקודם ממרתו של רב לזר לעניין קריאת שמע ותפילה, לפיכך מביאה הגמרא עכשיו את הבקשות שהיה רב לזר מוסיף אחר תפילתו. ואגב כך, הובאו גם בקשותיהם של התנאים והמוראים. אם כן, אומרת הגמרא, רבי אלעזר בתר דמסיים צלותי אמר אחי, אחרי סיום תפילתו רגיל היה לומר כך, יהי רצון לפניך השם אלוקינו, שתשכן בפורנו, בגורלנו, המערשה כותב בפורנו במיטתנו, כי פוריה בארמית היא מיטה, ובעצם הוא התפלל שתהיה מיטתו שלימה באהבה ואחווה ושלום ורעות, כשם שמברכים בברכות של נישואין. אם כן, אומר רבי אלעזר, יהי רצון לפניך השם אלוקינו, שתשכן בפורנו, אהבה ואחווה ושלום ורעות. מסביר רבן יהוידע, אהבה עם אשתו, אחווה עם קרוביו ובני ביתו, שלום מבני האדם הגדולים ממנו, ורעות עם בני האדם הדומים לו וקטנים ממנו. ותרבה גבולנו בתלמידים ותצליח סופנו אחרית ותקווה. כלומר, שתהיה אחריתנו טובה ונזכה לראות מה שאנו מקווים ומצפים לו. ותשים חלקנו בגן עדן. כלומר, שנזכה לקבל את כל שכר מצוותינו לעולם הבא ולא נוכל את חלקנו בעולם הזה. ותקננו, תתקן אותנו בחבר טוב ויצר טוב בעולמך, ונשקים בבוקר ונמצא יחול לבבינו, תקוות לבבינו להיראה את שמך. כלומר, שלא יתגבר עלינו יצר הרע בהירור הלילה לסור מאחריך ביום, אלא כשנשקים בבוקר נמצא את לבבינו שהוא מייחל ומקווה לך. וערוך ביער, יחול לבבינו תאוות לבבינו. המערשה כתב שיותר נראה לפרש מלשון חיל ופחד. על שם הכתוב ליבי יחיל בקרבי, וכוונתו שיתפלל רב לזר על כך, שיהיה ליבו חל ופוחד מפני הבורא. ותבוא לפניך קורת נפשנו לטובה, כלומר, שתספק לנו את כל צורכנו וכן תעשה לנו קורת רוח. ובעניין קורת רוח כותב רשי במסכת אבות פרק ד' משנה י' ז', שמתקררת ומתיישבת דעתו עליו מפני השמחה. אומרת הגמרא, רבי יוחנן בתר דמסיים צלותי אמר אחי, אחר סיום תפילתו היה אומר כך, יהי רצון לפניך השם אלוקינו שתציץ בבושתנו, שאנחנו מתביישים בעבירות שבידינו, והכוונה היא על פי מה שנתבהר לאל בגמרא בדף י' ב' עמוד ב', כל העושה דבר עבירה ומתבייש בו מוחלים לו על כל עוונותיו. לפיכך מבקשים אנו מן הבורא שיביט בכך שאנחנו מתביישים בעוונותינו, וממילא ימחול לנו עליהם. והצלח הוסיף בזה, שעל פי זה מבואר מה ששמח לאחר מכן ותביט ברעתנו, שכן אם יביט הקדוש ברוך הוא מתחילה ברעתנו, לא ייתן לב להצילנו, שהרי עונש הוא לנו על עוונותינו. אבל אם יצית מתחילה בבושתנו ובמסחר זאת, ימחל עוונותינו, ממילא כשיביט לאחר מכן ברעתנו, ירחם עלינו. ועוד כותב המערשה שניתן לפרש כוונת שתציץ בבושתנו על הבושה שמביישים אותנו הגויים בגלות. וכאין תביט ברעתנו הסמוך לו, שהכוונה היא על הרעה שהגויים מעוללים לנו. היון יעקב מוסיף שסתם רבי יוחנן הוא רבן יוחנן בן זכאי שהיה בזמן החורבן, ועל כן התפלל את התפילה הזו, שיראה הקדוש ברוך הוא בבושתנו. אם כן, רבי יוחנן בתר דמסיים צלותי אמר אחי, אחר סיום תפילתו היה אומר, יהי רצון לפניך השם אלוקינו, שתציץ בבושתנו, ותביט ברעתנו תדע, ותיתן לבך לרעה הבא עלינו, ותתלבש במידת רחמך עלינו, ותתכסה במידת עוזך, גבורתך, כנגד הגויים, ותתעטף במידת חסידותך, ותתעזר, תחגור במידת חנינותך, שאתה נותן מתנת חינם, ותבוא לפניך מידת טובך וענוותנותך. וטובך, אומר המערשה, זה שם כולל לכל המידות, שהרי קודם שנזכרו י' ג' מידות בתורה נאמר, אני אעביר כל טובי על פניך. רבי זייר בתר דמסיים צלותי אמר אחי, רבי זייר אחרי שסיים את תפילתו אמר, יהי רצון מפניך השם אלוקינו, שלא נחטא לפניך, ולא נבוש בעצמנו ולא נקלה מאבותינו. לפי שהיה רבי זייר הרגיל לקרב את הרשעים הבריוניים, כמבואר במסכת סנהדרין דף ל"ז עמוד א', לפיכך הוא צריך להתפלל כן שלא יחטיאו ללמוד ממעשיהם, אומר העיון יעקב. ועל ההבדל בין בושה לכלימה, אומר האמרי נועם, בושה היינו מה שמתבייש אדם בעצמו, כלימה היינו שמתבייש מאחרים. לכן אמר ולא ניקלה מאבותינו. והמעון הברכות מפרש שהכוונה בזה שלא ניקלה ממעשי אבותינו, והיינו על פי דברי הגמרא במסכת סנהדרין דף ז' עמוד ב', שמקשה סתירה בין המקראות, במקום אחד נאמר ובנים לא יומתו על אבות, כלומר באבון האבות, ובמקום אחר נאמר פוקד אבון אבות על בנים, שהבנים כן האנשים באבון האבות. תרצה הגמרא שכאשר הבנים אוחזים במעשה אבותם בידיהם, כלומר חוטים כמותם, נאנשים גם הם על אבון אבותם. אבל כאשר אינם חוטים, אינם נאנשים כלל. וזוהי כוונת התפילה, ולא ניקלה מאבותינו, שלא נחזיק במעשה אבותינו, ממילא לא נתבייש. באופן נוסף הוא כתב לבאר שהכוונה בזה שלא נבוש על ידי ייחוס אבותינו, שכן כאשר אדם מיוחס חוטא, גדול עונשה יותר מאדם פשוט שחוטא, וכל ישראל מיוחסים הם אחרי אברהם, יצחק ויעקב. רבחיה בתר דמצלי אמר אחי, רבחיה אחרי שהתפלל אמר כך, יהי רצון לפניך השם אלוקינו שתהיה תורתך אומנותינו, ואל ידווה ליבנו, אל יצטער ויחב ליבנו, ואל יחשכו עינינו. תורתך אומנותינו, כמו שנאמר בבראשית רבה, שהתורה היא כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא שהביט בה וברא את העולם, וממילא אילו התלמידי חכמים העוסקים כל היום בתורה ניתן להם כוח לברוא עולמות, ויכולים הם לגזור על הבריאה שתעשה כרצונם. על כן המשיך ואמר, ואל ידווה ליבנו ואל יחשכו עינינו, שכן מי שעובד את השם רק על ידי תפילה, הרי הוא בדאבון לב, שמה לא תקובל תפילתו, אבל העוסק בתורה אינו צריך להתחנן, אלא הוא גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, ולפיכך אינו מגיע לדאבון לב וחשכת עיניים. כך מסביר מעון הברכות. אנחנו מזכירים הרבה בתלמודנו, במסכת ברכות, את הפירוש מעון הברכות. חיבר אותו רבי יצחק סגל לנדו, שהיה רב מגדולי יהדות אשכנז, לפני כ-300 שנים. ואחיו היה, הרב יהודה סגל לנדו, אביו של הרב יחזקאל לנדו, בעל הנודע ביהודה, שגם את חידושיו אנחנו מזכירים הרבה בתלמודנו במסרת ברכות, בשם הצלח. הצלח זה גם כן ספר של בעל הנודע ביהודה, ראשי תיבות ציון לנפש חיה שכתב לזכר אמו. ממשיכה הגמרא, רב בת הרצילות עירב אחרי תפילתו אמר אחי, אמר כך, יהי רצון מפניך השם אלוקינו שתיתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה, חיים של חילוץ עצמות, בריאות וחיזוק עצמות, חיים שיש בהם יראת חטא, חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים של עושר וכבוד, חיים שתהיה בנו אהבת תורה ויראת שמיים, חיים שתמלא לנו את כל משאלות ליבנו לטובה. הוא התפלל שלא יהיה יראת העונש אלא יראת החטא עצמו, שיהיה הרע מאוס ומגונה בעיניו, מסביר מעון הברכות. יראת שמיים זו יראת הרוממות ולא יראת העונש, ולפיכך קדמה אהבת תורה ליראת שמיים, שכן יראת הרוממות היא מדרגה גבוהה ביותר, ואילו היה מתפלל על יראת העונש, היה מקדים בקשה זו לאהבת תורה, שכן היא קטנה ממנה, אבל יראת הרוממות היא תכלית כל המדרגות. גם הסברו של בעל מעון הברכות, ונשמחה בקשה זו אחר בקשת עושר וכבוד, לפי שביקש מלפני הבורא שאף אם יזכה לחיי עושר וכבוד לא יהיה בכלל, והישמן ישירון ויבעט, אלא יעמוד בניסיון של העושר ויזכה לאהבת תורה ויראת שמיים. או שכל בקשת העושר אינה אלא בשביל להרבות כבוד התורה, שיזכה על ידי זה לאהבת תורה ויראת שמיים. מסביר הספתי חכמים. וטעם הדבר שביקש שיתמלאו משאלות הלב לטובה, לפי שלפעמים יש איזה דבר שסבור האדם שהוא לטובתו ובאמת הוא לרעתו. כמאמר שלמה המלך במשלי פרק י' פסוק י' ב', יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מוות. לכן ביקש שימלא הקדוש ברוך הוא את משאלות ליבו רק באופן שידוע לפניו שהוא לטובה גמורה לאדם, כך מסביר הרשש. ומעון הברכות מוסיף את כוונת התפילה כך, שאכן בצורכי הגוף פעמים שאין הקדוש ברוך הוא ממלא את בקשתו של האדם לפי שיודע הוא שאין זו טובה בשבילו, אבל בצורכי הנפש לעולם נענה אדם בתפילתו, שהרי תמיד טובה היא לו. ועל כך יתפלל רב שיזכה לכך שכל תפילותיו יהיו רק על צורכי הנפש, וממילא ימלא השם כל משאלות ליבו לטובה. ממשיכה הגמרא ואומרת, רבי בת הרצילות אמר אחי, רבי אחר תפילתו אמר כך, יהי רצון לפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו שתצילנו מעזי פנים, אנשים שהם עזי פנים שלא יתגרו בנו, וכן תצילנו מעזות פנים שלא יוציאו עלינו לעז של ממזרות. ובמסכת שבת בדף למד עמוד ב' מבאר רש"י יותר, שלא יצא עליי שם ממזרות שהוא עז פנים, כלומר שהממזר הוא עז פנים. יתפלל רבי להינצל מעזות פנים, דהיינו שלא יאמרו עליו שהוא ממזר עז פנים. וכן תצילנו מאדם רע ומפגע רע, מכל מיני פגעים רעים, מיצר הרע. ואף שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, מכל מקום יתפלל על כך שיהיה בכלל בא להתאר מסעין אותו, כאמור במסכת שבת דף ק"ד. והבנייהו מסביר שהכוונה בזה על יצר הרע של שוגג הבא על האדם בסתר ובערמה, ואינו יודע להינצל ממנו, אבל יצר הרע של מיזית צריך להילחם עמו, כי הוא בא על האדם בפרסיה ובגלוי, מחבר רע, כדי שלא ילמד ממעשיו, משכן רע, כדי שלא אלקה עמו, כמו שמצינו לעניין קורח ועדתו, שאמר משה רבינו לבני ישראל, סורו נא מעל אוהלי האנשים הרשעים האלה ואל תיגעו בכל אשר להם, פן תיספו בכל חטאותם, אוי לרשע ואוי לשכנו. ומשטן המשחית, ומדין קשה, שהדין עצמו שביני לבין חבירי לא יהיה קשה ולא יצטרך להטריח את הבית דין. והבנייהו כותב שדין קשה הוא דין מרומה, היינו, כשנראה לדיין שהעדים משקרים, אבל הוא לא יכול להוכיח זאת. כאמור במסכת שבועות דף למד עמוד ב', ומבעל דין קשה, שאף אם הדין שביני לבין חבירי לא יהיה קשה, מכל מקום אם הבעל דין יהיה אדם קשה, הוא לא יצאת לפסק בית הדין. בין שהוא הבעל דין בן ברית, ובין שאינו בן ברית. ואף על גב דקיימי קצוצה עלי דרבי. אף שהיו שוטרים עומדים במצוות המלך אנטונינוס להקות ולהינקם בכל אלו העומדים להרע לרבי, מכל מקום רבי היה מתפלל את התפילה הזו. ועל הידידות הגדולה ששררה בין רבי ואנטונינוס מספרת הגמרא במסכת עבודה זרה בדף י' עמוד ב'. ולמה רבי היה מתפלל? למרות ששוטרים שמרו עליו במצוות המלך, כי מאחר והיה נצרך לשוטרים לשומרו, ודאי היו לו שונים. ואם השם לא ישמור עיר שף שקת שומר, כאמור בתהילים קכ"ז. ועוד שהרי לב מלך ביד השם. כאמור במשלי פרק חפה לפסוק א', ויכול היה אנטונינוס להפסיק להעמיד עליו שומרים. ולפיכך רבי הוא צריך להתפלל את התפילה הזו. כך מסביר אספתי חכמים. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף ט"ז במסכת ברכות, עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה, לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, קרא קריאת שמע וטעה, אם נמצא באמצע הפרק מה יעשה? ואם נמצא בין הפרקים מה יעשה? שאלה שנייה, באיזה אילנות יכולים האומנים לקרוא בראשם ומדוע? שאלה שלישית, מתי פועלים מתפללים 18 ומתי מעין 18? שאלה רביעית, מדוע רחץ רבן גמליאל בלילה הראשונה שמתה אשתו ומה דין יולדת בשבוע של לידתה? התשובה בתוספות. שאלה חמישית, האם מקבלים תנחומים על עבדים ומה יש לומר לאדם שנפטר לו עבד? השאלה האחרונה, אין קוראים לאבות אלא שלושה ואין קוראים לאמהות אלא לארבע. מדוע? אלה הם כאמור השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. ומכאן אל פנינתנו, שונה הלכות. בשונה הלכות אנחנו שונים מספר הלכות להלכה למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. קרא פרשה וטעה בה אם יודע היכן טעה, כגון שקרא כולה אלא שדילג פסוק אחד באמצע, חוזר לראש אותו הפסוק וגומר הפרשה. ואפילו אם לא נזכר שדילג הפסוק מפרשה הראשונה רק עד אחר שאמר גם פרשה שאחריה, די במה שיאמר מן הדילוג עד סוף הפרשה הראשונה, שסדר הפרשיות אינו מעכב. אם במזיד דילג על הפסוק יש אומרים שחוזר לראש. כמובן אנחנו מדברים על קריאת שמע. אם אינו יודע היכן טעה, חוזר לראש הפרשה. טעה בין פרשה לפרשה שהוא יודע שסיים פרשה ואינו יודע אם ראשונה אם שנייה, חוזר לפרשה ראשונה ויתחיל ויה עם שמוע. האומנים וכן בן הבית שהיו עושים מלאכה בראש האילן או בראש שורות הבניין, קוראים קריאת שמע במקומם ואינם צריכים לרד. האומנים שעושים מלאכה לבעל הבית יכולים להתפלל בראש הזית ובראש התאנה, ואין בזה משום לא יעמוד על גבי מקום גבוה והתפלל, כיוון שעלו לעשות מלאכתם, הרי זה כמו שעלה לעלייה. ובשאר אילנות צריכים לירד, ובעל הבית אפילו מראש הזית ותאנה צריך לרדת להתפלל. מי שהיה עוסק במלאכה מפסיק עד שיקרא פרשה ראשונה כולה, וכן האומנים בטלים ממלאכתם בפרשה ראשונה כדי שלא תהיה קריאתן הרי. השאר קורא וכדרכו ועוסק במלאכתו אפילו בברכות קריאת שמע. בזמן הזה אין דרך בעל הבית להקפיד בכך, ומסתם על דעת כן מזכירים אותם שהתפללו 18 ברכות ולא תפילת אבינינו. אסור לעשות מלאכה בעודו מברך, ובדיעבד, אם עשה מלאכה, תוך כדי שהוא מברך ברכת המזון, יצא ידי חובתו. זהו שונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעתא דשמיא מאז תחילת מסכת ברכות, עם משנה יומית. ואנחנו לומדים את סדר זרעים, את המשניות שאין עליהם גמרא, כדי שבסייעתא דשמיא, בסיום מסכת ברכות או סמוך לה, נסיים גם את סדר זרעים כולו, בעזרת השם ובישועתו. אנחנו נמצאים במסכת דמאי, פרק שני משנה ד'. רק נזכר מה זה דמאי. רבים מעמי הארץ היו מקהילים על עצמם, ולא היו מפרישים מתבואתם ומפירותיהם אלא תרומה גדולה בלבד לפי שעונשה מיטה. מכאן קראו לתבואה של עם הארץ בשם דמאי, כלומר, תבואה שהיא ספק מאוסרת, ספק אינה מאוסרת. דמאי יש מבארים, דה מאי, זה מה, מאוסר או אינו מאוסר. אומרת המשנה הרביעית בפרק השני במסכת דמאי, הנחתומים לא חייבו אותם חכמים להפריש, האופים שהם חברים, תלמידי חכמים, לא חייבו אותם חכמים להפריש מן התבואה שלקחו מעם הארץ שהיא דמאי, אלא כדי תרומת מעשר, אחוז אחד מכל התבואה, אחד חלקי מאה, וחלה מן העיסה 1 חלקי 48 ולתנן לכהן. אבל מעשר שני לא חייבום להפרישו, והלוקח צריך להפריש. ואתם, לפי שהיו נאלצים תחת לחץ פקידי השלטון למכור את הפת בזול והיו מסתכרים מעט. אילכך לא יתריכום חכמים מספק להפריש מעשר שני ולאוכלו בירושלים. ודווקא כשמוכרים את זה לחבר, שברור שהקונה יפריש מעשר שני, אבל אם מוכרים להם הארץ, חייבים להפריש מעשר שני קודם שימכרו לו. אומרת המשנה, החנווני אינם רשאים למכור את הדמי, אלא חייבים להפריש גם מעשר שני, ושני טעמים נאמרו בעניין הזה. א', הועיל והחנווני מוכר בכימונאות ושכרו מרובה, לפיכך יטול עליו חכמים לאסר הכל ולמכור דבר מתוקן, ב', שלא ייתן לתינוקות הרגילים לקנות אצל החנוונים דבר שאינו מתוקן. אומרת המשנה, כל המשפיעים במידה גסה, המוכרים בשפע, הרבה במחר אחד, רשאים למכור את הדמי לפי שדרכם לתת מידה קדושה ואינם מסתכרים הרבה, לכן לא הטילו עליהם חכמים להפריש את הדמי, אלא על הלוקח מהם, על הקונה מהם. אילו הם המשפיעים במידה גסה? מי הם? כגון הסיטונות המוכרים לכימונאים ומוכרי תבואה, סוחרי תבואה שאין דרכם למכור אלא במידה גסה. ובירושלמי אמרו כלל, מוכר מסתכר, מוכר מפריש, לוקח מסתכר, כשהקונה מרוויח בקנייה הזו, הפרשת המעשר שני הוטלה על הקונה. משנה ה', רבי מאיר אומרת שדרכו להימדד בגסה, דבר שדרכו להימחר במידה גסה כגון תבואה, ומדדו בדקה ומחרו פעם אחת במידה קטנה, תפילה דקה לגסה, ודינו כאילו נמדד במידה גסה ופטור מלעשרות דמי. עת שדרכו להימדד בדקה, דבר שרגילים למוכרו במידה קטנה כגון קטניות, ומדדו בגסה, והראה שמחרו פעם אחת במידה גסה, תפילה גסה לדקה ודינו כאילו נמכר בדקה וחייב לעשרו משום דמי. איזו היא מידה גסה? מה נקרא מידה גסה ביבש בתבועה ובפירות? שלושת קבין, חצי שעה כשישה ליטרים. ובלח, כגון ביין ובשמן, דינר. מידה נמכרת בשווה דינר. רבי יוסי אומר, סלי תאנים וסלי ענבים וקופות של ירק, מי שמוכר כל אילו, כל זמן שהוא מוכרן, אקסרה, בעומד, לא במידה ולא במשקל, פטור מלעשרם דמי שדינו כמוכר במידה גסה. הגענו לפרק השלישי במסכת דמי, משנה א', מאכילים את העניים דמי, הועיל ורוב המאה הארצות מעשרים, ותקנת דמי עיני אל חומרה באלמה, לכן הקלו חכמים בעניים שמותר לאכילם דמי. ויש מפרשים שיתירו לעניים אכילת דמי כדי להקל עלינו את הצדקה, ואת האכסניה מאכילים דמי. יש מפרשים אכסניה, חיילי המלך העוברים ממקום למקום, ומוטל על בני המקום לפרנסם, והרי הם כעניים, הועיל ואינם בבתיהם. ויש מפרשים האכסניה האורחים, כשם שכלו חכמים לעניים משום מצוות צדקה, כך התירו דמי לאורחים לחיזוק מצוות האכסניה, כדי להקל על בעלי האכסניה. רבן גמליאל היה מאכיל את פועליו דמי לפי שהיו עניים. לבעי צדקה שגובים צורכי מזון מבני העיר, בית שמאי אומרים נותנים את המאוסר מה שגבו מהנאמנים למעשרות לשאינו מעשר, לעני עם הארץ החשוד שלא לעשר, ושאינו מאוסר מה שגבו מהאנשים שאינם נאמנים למעשרות שהוא דמי, נותנים למעשר, לעני חבר המעשר, ומוסיפים לו מעט כדי מעשר שלא יפסיד. נמצאו כל האדם אוכלים מתוקן. וחכמים אומרים גובים סתם מכל אדם ומערבבים הכל בכלי אחד, שאם יגבו בשני כלים באחד ממי שמעשר ובשני ממי שאינו מעשר, ויראה עם הארץ החשוד בעיני הגבאים, הוא לא ירצה לתת כלום, ונמצא שאתה ממעט בצדקה. לכן גובים סתם ומחלקים סתם לכל העניים בשווה, והרוצה לתקן לעשר את מה שחלקו לו, יתקן בעצמו. פרק ג' משנה ב', הרוצה לחזום עלי ירק, לחתוך עלי ירק מכלכי הירק שהוא נושא כדי להקל ממסעו שלא יכביד עליו, וכגון שהירק כבר נאגד שנתחייב במעשרות, לא ישליך את העלים עד שיעשר אותם, שמא ימצאם עם הארץ ויוכלם כשאינם מאוסרים, ונמצא מכשילו. הלוקח ירק מן השוק שנטל אצל מוכר ירקות בשוק, אגודות ירק שמחירן קצוב כדי לקנותן, ונמלח להחזיר אותן למוכר ולא לקנותן, לא יחזיר עד שיעשר אותם, שכן מי שנטלן בידו כנעם בהגבעה או במשיכה ונעשו שלו. שאינו מחוסר אל המניין, שלא חסר עד. לגמר הקנייה, אלא שהמוכר ימנה לו את מספר האגודות שבידו כדי לעשות חשבון המגיע לו בעדן, שהרי מחירן קצוב וידוע, ולכן אף על פי שנמלח ויחזירן חייב לעשרן, ויתן למוכר דמי המעשר שהוא מפריש. היה עומד ולוקח, היה עומד ובורר ירק לקנותו ועדיין לא לקחו בידו לשם קניין, וראה טוען אחר, ראה מסע אחר, חבילה אחרת של ירקות יפה ממנו, מזה שברר מותר להחזיר את הירק בלי לעשרו, מפני שלא משך שעדיין לא נטל את הירק על מנת לקנותו, ולא כנאו במשיכה או בהקבעה, ולפיכך אינו חייב לעשרו. פרק ג' משנה ג' במסכת דמי, המוצא פירות בדרך שכבר נתחייבו במעשרות ונטלן לאוכלן, ונטל את הפירות על מנת לאוכלם, ונמלח להצניע, ונמלח אחר כך שלא לאוכלם אלא להצניעם להטמינם, לא יצניע את הפירות עד שיעשר אותם, שכיוון שנטלן לאוכלם, זכה בהם וחייב לעשרם, ואסור להוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן, שמה ימצאים אחר ויוכלם מבלי לעשר. ואם מתחילה נטלם בשביל שלא יאבדו, ולא יתכוון לזכות בהם ולאוכלם, פטור מלעשרם. כל דבר שאין אדם רשאי, למוכרות מי כגון שמוכרים אותו במידה דקה. לא ישלח לחברות מי במתנה, ואף על פי שאין כאן אותם חששות שיש במחירה, מכל מקום לא רצו חכמים לחלק בין מחירה למתנה. רבי יוסי מתיר בוודאי, ובלבד שיודיינו. מתיר לשלוח לחברות תבל ודאי, ובלבד שיודיע לחברו שהוא שולח לו דבר שאינו מתוקן, ואנחנו לא חוששים שמה ישכח להודיע, או שמה ישכח להאסר. אבל בדמי מודה רבי יוסי שאסור לשלוח, אף על פי שמודיעו, כי יש לחשוש שמה מתוך שמקילים בדמי ישכח ולא יודיענו, או שמה יקל בו חברו וישכח מלעשרו. מסכת דמי פרק ג' משנה ד', המוליך חיטים מאוסרות לתוכן קוטי או לתוכן עם הארץ, שחשודים על המעשרות ועל השביעית, בחזקתן למעשרות ולשביעית, החיטים נשארים בחזקתן ואין חוששים שמה יחליפם הקוטי או עם הארץ, בחיטים שאינם מאוסרות או בשל שביעית, כי הם אינם חשודים להחליף. לתוכן נוכרי, מוליכן את החיטים לתוכן נוכרי, דמי. הקמח שמקבל מהחיטים הרי הוא דמי וחייב לעשרו מספק, כי חשוד הנוכרי שהחליף. וחוששים שמה יחליפם בחיטים שאינם מאוסרות. המפקיד פירותיו אצל הקוטי או אצל עם הארץ בחזקתן למעשרות ולשביעית. הרי הם עומדים בחזקתם לעניין המעשרות ולעניין שביעית, שאינם חשודים להחליף את הפיקדון. אצל הנוכרי, אבל אם מפקיד את פירותיו אצל הנוכרי, כפירותיו, נחשבים הם כפירותיו של הנוכרי שוודאי יחליפם בשלו ולכן חייב לעשרם. במשנתנו רבי מאיר הסובר שאין קניין לנוכרי בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר, ואין מרוח הנוכרי פותר ממעשרות. רבי שמעון אומר דמי, הפירות הם דמי שספק אם יחליף ומפריש הישראל תרומה ומעשרות מספק. אבל אינו חייב לתן את התרומה לכהן, שהכהן הוא המוציא מחברו עליו הראיה, והכהן יצטרך להביא ראיה שהנוכרי החליף. יכול הישראל למכור את התרומה לכהן והדמים שלו. מסכת מאי פרק ג' משנה ה'. הנותן לפונדקית מצרכי אוכל כגון קמח או פירות, הוא נותן את זה לבעלת האכסניה שלו שתכין לו מהם דברי מאפה או תבשיל, מהסרט שנותן לה, מפריש מעשר מהמצרכים שהוא נותן לה ואת שהוא נוטל ממנה, וגם מדברי המאפה או התבשיל שהוא נוטל ממנה, צריך לאסר מפני שחשודה לחלוף. הפונדקאית חשודה להחליף בשלה, או משום שהיא מתכוונת לטובת האכסנאי כדי להכילו מן היפה והטעים שיש לה, או לפעמים משום שהיא רוצה ליהנות משלו. ואז היא מורה יותר לעצמה להחליף את שלו במאכל גרוע משלה, הועיל והיא תורחת בשבילו. אמר רבי יוסי, אין אנו אחראים לרמאים לשומרה מאכילה דבר שאינו מאוסר, לפיכך, אינו מאסר את מה שהוא נותן לה, אלא מה שהוא נוטל ממנה בלבד. רבי יוסי סובר שאין הפונדקאית מחליפה לטובת האכסנאי, אלא לרעתו. ויש בזה משום גזל ורמאות, אילכך אין לנו לחשוש שתחליף את אוכל, דבר שאינו מתוקן ואינו מאסר אלא את מה שהוא נוטל ממנה. וכעת המשנה האחרונה, משנה ו' בפרק ג' שבמסכת דמי. הנותן מצרכי אוכל לחמותו לאם אשתו שתעשה לו פת או תבשיל מאסר את שהוא נותן לה ואת שהוא נוטל ממנה. מפריש מעשרות גם מהמצרכים שהוא נותן לה וגם מדברי המאפה והתבשיל שהוא נוטל ממנה מפני שהיא חשודה לחלוף את המתקלקל, שאם הפת או התבשיל נתקלקל, חשודה היא להחליפו ולתת לחתנה את היפה משלה. היא לקח מעשרת שהוא נותן לה שלא יאכילן הטבל, ואת שהוא נוטל ממנה גם מעשר משום דמי. אמר רבי יהודה, רוצה היא בתקנת ביתה ובושה מחתנה. ובירושלמי מבואר שגם הרישא דברי רבי יהודה הם, והוא מוסיף טעם למה אמרו שהיא חשודה להחליף, לפי שהיא רוצה בטובת ביתה ובושה מחתנה שיאמר שהיא מקלקלת את האוכל. אבל חכמים חולקים על רבי יהודה וסוברים שאינה חשודה להחליף ואינו חושש למעשרות. אבל מודה רבי יהודה בנותן לחמותו שביעית להכין לו דברי מאפה ותפשיל בשנת השמיטה, שאינה חשודה להחליף פירותיו המותרים שבאו מן ההפקר בפירות אסורים מחמת שביעית, ואפילו מתקלקל התפשיל או הפת, לפי שלא תביא להכיל את ביתה שביעית פירות שביעית האסורים באכילה, כי איסור שביעית חמור לעם הארץ יותר מאיסור תבל. עם חתימת תלמודינו במשנה היומית, סוף הפרק השלישי במסכת דמי, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון חב ב' בתיבת תשפ' סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה דף ת' זין במסכת ברכות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר יום שני, חג בתיבת חב ג' בתיבת תשפ' ונלמד את דף טוב, דף י' זין במסכת ברכות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.